השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת בעלה של אחת הלומדות, זלמן משה בן זאב, זיכרונו לברכה, שהיה מתמיד מאוד בתפילה ובלימוד במסירות נפש לשנים רבות. נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתו ולהבתי לזכות אשתו והילדים שיזכו לשמחה, נחת ובריאות בעזרת השם לאורך שנים. והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת רב שלום בן רבי יצחק ג'יטניצקי בודה, זיכרונו לברכה. נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובאמת בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות, וגם שם תוכלו למצוא קישור למחצית השקל. היום זה היום של מחצית השקל, אנחנו חושבים שאם אתם לומדים את שיעורי אתר סיני, אז נכון והגיוני שלזה תתרומו את מחצית השקל, בשביל שנוכל להמשיך להכין את השיעורים. אנחנו כרגע למשל עסוקים בהכנת השיעורים של מסכת שבועות, אנחנו זקוקים לכם, אין לנו שום מקור מימון בלי זה. תודה רבה מראש, יש קישור גם בתפריט וגם בחלק העליון של השיעור הזה, וגם בתיאור השיעור, הפודקאסט או הסרטון. תודה רבה, פורים שמח, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף פי וב במסכת סנהדרין. נתחיל במשנה השנייה בעמוד הקודם, ונסיים במשנה למטה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנחנקים, כלומר חטאים שעליהם חייבים מיטה בחנק, והיום נדבר על הגונב נפש ומחרו, ושימו לב שהאיסור הזה בעצם מורכב משני איסורים, גם הוא גונב נפש וגם הוא מוכר אותו, רק אם הוא עושה את שני הדברים, אז הוא חייב מיטה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לחמישה סעיפים, אבל לפני שנתחיל אותם, בואו נקרא את הפסוקים של חיוב המיטה. יש שני פסוקים כאלה, בשמות כף א' כתוב, וגונב איש ומחרו ונמצא וידו מות יומת, בדברים כף ד' כתוב, כי מצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, והתאמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא וביארת הרע מקרבך. אלה הפסוקים, וכמו שעוד מעט נראה, אנחנו נשתמש בשניהם בשביל ללמוד את גדרי האיסור. ועכשיו נתחיל את הסעיפים, כאמור, חמישה סעיפים, חלקם קצרים, חלקם ארוכים, במיוחד האחרון. הסעיף הראשון זה לגבי הצורך גם להשתמש במישהו גנב, ואת הסעיף הזה נחלק לשני שלבים. שלב ראשון זה מחלוקת במשנה, שרב יהודה מחדש בשביל להתחייב מיטה, זה לא מספיק שהוא יעשה את שני הדברים שאמרנו, כלומר יגנוב נפש ואז ימכור אותו, אלא לפני שהוא מוכר הוא גם צריך להשתמש בו, כמו שכתוב בדברים, והתאמר בו. זה רב יהודה. לעומת זאת, הנקמה במשנה לכאורה אומר שלא צריך, מספיק שהוא גנב אותו והכניס אותו לרשותו, כמו שכתוב בשמות ונמצא וידו, ואז מכר אותו, זהו, זה מחייב אותו מיטה. זה מה שלכאורה הנקמה אומר במשנה, אבל שואלת הגמרא, אז מה הנקמה יעשה עם הפסוק בדברים והתאמר בו? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת גם לפי תנקמה צריך להשתמש. המחלוקת בין תנקמה לרב יהודה זה כמה צריך להשתמש. לפי רב יהודה צריך להשתמש שימוש ששווה לפחות שווה פרוטה, לפי תנקמה אפשר גם פחות משווה פרוטה. זאת המחלוקת, ועד כאן שלב ראשון לגבי השימוש. שלב שני, אחרי שעסקנו שלפי כולם צריך איזשהו שימוש, אז שואל רבי ירמיה, מה קורה אם הגנב משתמש בנגנב שימוש, שזה לא שהנגנב עושה איזושהי פעולה אקטיבית למען הגנב, נניח מסדר לו את הבית, אלא השימוש בנגנב זה בעצם זה שהגוף של הנגנב נמצא שם. האם גם זה נחשב שימוש? ורבי ירמיה מביא לזה שתי דוגמאות, ונסביר את זה כבר לפי הסבר הגמרא. דוגמה אחת זה שהוא גנב אדם שישן, ופשוט נשען עליו תוך כדי שהוא ישן, ואז מכר אותו. האם ההישענות הזאת נחשבת שימוש? ודוגמה שנייה זה שהוא גנב עובר, כלומר גנב אישה מעוברת, אבל כרגע הנושא זה העובר, ואיך הוא השתמש בו? הוא נעמד מאחורי האישה, והאישה עם הבטן הגדולה שלה חסמו לו את הרוח. האם השימוש הזה נחשב שימוש? אלה הדוגמאות וזאת השאלה, ולגבי זה הגמרא נשארת בטייקו. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי הצורך שהגנב גם ישתמש בנגנב. הסעיף השני זה מי שייך לאיסור, כלומר מי הוא הגנב ומי הוא הנגנב, ולפני שניכנס לזה בואו שוב נזכר בפסוקים. אז בשמות כתוב, וגונב איש ומחרו ונמצא וידו מות יומת, בדברים כתוב, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ויתאמר בו וכולי, אלה הפסוקים. ועכשיו נראה ארבעה דיונים לגבי מי שייך באיסור. הדיון הראשון, תנו רבנן, זה ברייתא שמלמדת שהחיוב מיטה שייך בין אם הגנב הוא איש ובין אם הוא אישה, ובין אם הנגנב הוא איש ובין אם הנגנב אישה. איך לומדים את זה? אז לגבי מי הגנב, בדברים משמע שזה דווקא איש, כי כתוב כי ימצא איש גונב וכולי, אבל בשמות משמע שזה כל אדם, כי שם לא כתוב איש, אלא פשוט כתוב וגונב איש ומחרו, כלומר לא כתוב מי הוא הגנב, ממילא זה גם אישה, זה לגבי מי הגנב. לגבי מי הנגנב, אז כאן המצב הפוך, כלומר דווקא בשמות זה מוגבל וגונב איש, משמע דווקא נגנב איש, אבל בדברים זה רחב, כי מצא איש גונב נפש, נפש זה גם איש וגם אישה. אז לכאורה הרבנו כאן הכל, שגם הגנב וגם הנגנב זה בין איש ובין אישה, אבל אומרת הגמרא, בעצם עוד לא. למה? כי גם אם נצרף את שני הפסוקים, עדיין אין לנו מקור לאישה שגנבה אישה, כי הרי מאיפה למדנו שאם אישה גנבה היא חייבת? משמות שכתוב וגונב, אבל הרי שם כתוב וגונב איש, משמע דווקא אישה שגנבה איש. אז מה המקור לאישה שגנבה אישה? אז זה שוב מדברים שכתוב בסוף, ומת הגנב, והוא המילה הגנב מיותרת, אז זה בא לרבות גם אישה שגנבה אישה. ועד כאן הדיון הראשון לגבי מי שייך לאיסור, למדנו לסיכום בין איש ובין אישה שגנבו בין איש ובין אישה. הדיון השני זה עוד ברייתא, תניא אידך, היא מרבה עוד דברים מהמילה נפש, בדברים גונב נפש, שזה כולל כל נפש, כלומר גם גר, גם עבד משוחרר, גם קטן, כל זה בפנים והגנב חייב מיטה, אבל מסיים את הברייתא שמי שגונב עבד כנעני הוא פטור. עוד מעט בדיון הרביעי נראה מה המקור, עד כאן הדיון השני. בשביל הדיון השלישי לגבי הזהות של הגנב והנגנב, נעשה דילוג של 7 שורות מהשורה האחרונה של פי עמוד ב' ועד השורה השביעית של פי ו' עמוד א', וזה לגבי מי שגונב את הבן שלו. האם זה כלול? אז במשנה יש בזה מחלוקת, שרבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה מחייב גם כאן, אבל חכמים פותרים. למה הם פותרים? אז אומר רביי, כי הפסוק מחייב מיטה רק אם הנגנב הוא לא אחד שממילא מצוי כל הזמן אצל הגנב, אבל אם אדם גונב את הבן שלו שהוא ממילא נמצא אצלו, על זה הפסוק לא דיבר, ועל זה הוא פטור. ואיפה הבאי רואה את זה בפסוקים? אז יש כאן שתי הצעות, אחת מדברים ואחת משמות. הצעה ראשונה בדברים כתוב, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו, ומכאן הבאי רוצה למעט שמי שכבר מצוי אצלו, כמו הבן שלו, עליו הוא לא חייב מיטה, אבל דוחה רב פאפה, אם ככה אתה דורש את כי ימצא, אז אתה צריך לדרוש את זה גם לגבי כי ימצא איש שוכב עם אישה. שגם כאן תאמר, שאם יש איזה מין קומונה כזאת, וגרים כמה זוגות ביחד, ממילא זה אישה שהיא תמיד נמצאת אצלו, אז אם הוא שוכב איתה, שיהיה פטור, והרי ודאי שזה לא כך, אלא הצעה שנייה זה משמות שכתוב ונמצא וידו מות יומת, והמילה ונמצא מיותרת, ולכן דורשים אותה שהיא ממעטת את מי שממילא מצוי אצלו, כלומר הבן שלו. אז זו דעת חכמים, שמי שגונב את הבן שלו הוא פטור, כי מסביר אביי, כי ממילא הוא מצוי אצלו, וראינו מהפסוקים, ומהמקור הזה של אביי מסיק רבה, שכיוון שזאת הספרה, אז זה נכון לא רק לגבי מי שגונב את הבן שלו, אלא גם מי שגונב תלמיד שלו, כי הרי גם התלמיד מצוי אצלו תמיד, ולכן אם הוא יגנוב אותו וימכור אותו, הוא יהיה פטור ממיטה. ועד כאן הדיון השלישי, מחלוקת לגבי מי שגונב את הבן שלו, האם הוא חייב מיטה או לא. הדיון הרביעי והאחרון בסעיף הזה, בשליש העליון של עמוד א', זה גם דין מהמשנה, וזה מי שגונב עבד או חצי עבד. אז מי שגונב עבד, כבר הזכרנו מקודם בדיון השני שהוא פטור, לגבי מי שגונב חצי עבד, אז בזה יש מחלוקת במשנה, רבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. מה המקור למחלוקת? אז בדברים כאמור כתוב, כי מצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל. ואומר רבי יהודה, בעצם יש כאן בפסוק 3 מיעוטים. אחד זה מאחיו, השני זה בני ישראל, והשלישי זה המם של מי בני ישראל. עכשיו, מה עושים שלושת המיעוטים? אז אומר רבי יהודה שמאחיו בא למעט עבדים, ואז שני המיעוטים הבאים של מי בני ישראל באים למעט חצי עבד. עכשיו, כיוון שיש לי בעצם שני מיעוטים שמתאים אותו דבר את חצי עבד, אז יש לנו כלל שאין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות, כמו שמינוס כפול מינוס זה פלוס, ממילא במקום למעט חצי עבד, רבי יהודה דווקא מרבה חצי עבד, ולכן על עבד הוא פטור, אבל על חצי עבד לפי רבי יהודה הוא דווקא חייב, כי במקום למעט אותו דווקא ריבינו. זו דעת רבי יהודה. חכמים לעומת זאת אומרים שאין כאן 3 מיעוטים אלא רק 2. ולמה? כי מאחיו לא ממעט עבד, כי גם עבד הוא אחיך, הוא אחיך במצוות, הוא חייב מצוות כאישה. ממילא את מאחיו נשים בצד ונשארו לנו רק 2 מיעוטים של מי בני ישראל. מה עושים איתם? אז מיעוט אחד ממעט עבדים והמיעוט השני ממעט חצי עבד, ולכן לפי חכמים על חצי עבד הוא פטור. אלה המקורות למחלוקת למה רבי יהודה מחייב על חצי עבד וחכמים פותרים. ובסוגריים נוסיף, הגמרא דווקא אומרת את זה בהתחלה, אנחנו אומרים את זה עכשיו בסוף, שהמחלוקת הזאת בין רבי יהודה לחכמים, האם למעט מהמילה מאחיו עבד, זו מחלוקת שהם נחלקו גם בהקשר אחר לגמרי, וזה האם לעבד כנעני יש חיוב בושת. כי הרי את החיוב של בושת לומדים מהפסוק כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחיו וכו', והם נחלקו לגבי המילה אחיו באותה מחלוקת, שרבי יהודה אומר שאחיו ממעט חיוב עבדים, כך שמי שמכה ומבייש עבד אז לא חייב על זה בושת, אבל לפי רבנן המילה אחיו לא ממעט עבדים, כי גם עבד הוא אחיך במ מצוות, זה היה בסוגריים, ועד כאן הדיון הרביעי לגבי מי כלול בפסוקים. בואו רק נזכיר, בדיון הראשון אמרנו שגם הגנב וגם הנגנב זה בין איש ובין אישה, בדיון השני אמרנו שהנגנב הוא גם גר, עבד משוחרר או קטן, אבל לא עבד, בדיון השלישי דיברנו על אם הנגנב הוא בנו, יש מחלוקת במשנה עם חייו, ובדיון הרביעי אם הנגנב הוא חצי עבד, גם כן יש מחלוקת במשנה עם חייו, ועד כאן הסעיף השני של השיעור. בשביל הסעיף השלישי נחזור עכשיו אחורה על 7 שורות שדילגנו עליהם, אז אנחנו כרגע קצת מתחת לאמצע עמוד א', ונחזור לשתי שורות לפני סוף פ"ה עמוד ב', וזה לגבי המחירה. כלומר, אמרנו שבשביל להתחייב מיטה הוא צריך לגנוב נפש ואז למכור, ועכשיו נראה שני דיונים על המחירה הזאת. דיון ראשון אומר את הברייתא, אם הגנב מכר את הנגנב כשהנגנב עדיין בבית שלו עצמו של הנגנב, אז הוא פטור, זה דיון ראשון. דיון שני, מה קורה אם הוא מכר את הנגנב לאחד מקרובי המשפחה של הנגנב? אז לגבי זה לכאורה יש סתירה משתי ברייתות. ברייתא א' אומרת שחייב, ברייתא ב' מביאה את רבי שמעון שאומר שפטור, כי לומד מהפסוק בדברים, גונב נפש מאחיו, שזה דווקא אם הוא הוציא אותו מאחיו מהמשפחה שלו, אבל אם הוא מכר אותו למשפחה, אז הוא פטור. אז לכאורה יש סתירה בין הברייתות, מה עושים? אז יש שתי תשובות. תשובה אחת, אולי זה פשוט מחלוקת, כי כאמור ברייתא ב' זה רבי שמעון, אז אולי ברייתא א' זה לא רבי שמעון אלא רבנן, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי ברייתא א' זה מהספר ספרי וסתם ספרי זה רבי שמעון, לכן תשובה שנייה זה שבאמת פשוט נשנה את הגרסה של ברייתא א' וגם בה נאמר כמו ברייתא ב' שפטור. ועד כאן הסעיף השלישי של השיעור לגבי המכירה, ראינו שני דיונים. בשביל הסעיף הרביעי נחזור שוב לאיפה שהיינו, אז אנחנו כרגע בשורה השביעית בעמוד א' ונעשה דילוג עד קצת מתחת לאמצע העמוד, וזה אזהרה לגונב נפש מניין. כלומר, ראינו בינתיים שני פסוקים לגבי גונב נפש, אבל שני הפסוקים האלו מדברים על עונש המיטה, אבל באותם פסוקים לא כתוב שזה אסור, רק כתוב שמי שעושה את זה חייב מיטה, אבל זה לא מספיק. בשביל להעניש צריך שיהיה גם פסוק שאומר שזה פשוט אסור. אז מאיפה לומדים את זה? ורק נזכיר שבעצם אנחנו צריכים מקור לשני השלבים, גם לגניבה וגם למכירה. אז אומרת הגמרא, זה כתוב באמת בשני מקומות שונים, הגניבה כתובה בעשרת הדיברות, בשמות כף, כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב וכו', והברייתא מסבירה שזה מדבר לא על גניבת ממון, אלא על גניבת נפשות, והשלב השני, האיסור של המכירה, זה מויקרא כ"ה, כתוב כי עבדי אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. אלה שני הפסוקים של האיסורים, ורק בסוגריים, מניין לנו שהפסוק בעשרת הדיברות מדבר על גניבת נפשות ולא על גניבת ממון, אומרת הברייתא, לומדים את זה מהקשר הכללי, כי הרי באותו פסוק, שאר האיסורים זה איסורים שחייבים עליה מיטה, לא תרצח, לא תנאף, ולכן גם לא תגנוב, זה גניבה כזאת שחייבים עליה מיטה, כלומר גניבת נפשות ולא גניבת ממון. אגב, הצורה הזאת של ללמוד מההקשר נקראת במידות שהתורה נדרשת בהם, דבר הלמד מעניינו, ועד כאן הסעיף הרביעי, איפה מופיע האיסור של גניבת נפש והמחירה. הסעיף החמישי זה שבע שורות לפני סוף עמוד א', וזה הסעיף האחרון, וזה לגבי היחס בין העדים על הגניבה לעדים על המכירה. ולגבי זה נדבר על שלושה מצבים. המצב הראשון, הכי פשוט, זה שיש זוג עדים שמעידים גם על הגניבה וגם על המכירה. במקרה הזה, אם העדות היא אמיתית, אז ודאי שהורגים את הגנב, וממילא אם העדים בסוף הוזמו, אז ודאי שהורגים אותם. זה המצב הרגיל הבסיסי. המצב השני, שעליו נדבר עכשיו בעריכות, זה כשיש שני עדים על הגניבה ושני עדים אחרים על המכירה. ולגבי זה, יש מחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן, אבל לפני שנראה את המחלוקת, נצרף כאן עוד גורם לדיון, וזה שיש עוד תחום, שבו יש שאלה מאוד דומה לנושא שלנו, וזה בבין סורר ומורה. כי גם שם נזכיר שבשביל להרוג אותו צריכים שתי עדויות. כי בהתחלה, ההורים מתלוננים על זה שהוא גונב להם כסף וקונה בזה בשר ויין, ואז מטרים בו בפני ביתין, ואז בשביל להרוג אותו, הבן צריך לעשות את זה עוד פעמיים בפני עדים. בפעם הנוספת הראשונה שהוא יעשה את זה בפני עדים, ילקו אותו, ובפעם השנייה הנוספת שהוא יעשה את זה בפני עדים, אז יהרגו אותו. אז בעצם גם כאן, בשביל להרוג אדם, אנחנו מצרפים שתי עדויות. עדות על הפעם הראשונה שהוא עשה את זה בפני עדים, ועדות על הפעם השנייה. וזה כאמור דומה אלינו, שגם אצלנו צריך שתי עדויות. עדות על הגניבה, ועדות על המכירה. זה הנושא הנוסף, ועכשיו בוא ניגש למחלוקת. אז כאמור, זו מחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן, ויש שתי הבנות בגמרא, עד כמה המחלוקת ביניהם היא חריפה. בהתחלה הגמרא מבינה שהיא מחלוקת מאוד קיצונית, אבל הבנה שנייה זה של רב פאפה, שהוא קצת ממתן את המחלוקת. אז הבנה ראשונה זה שבמחלוקת במקרה שלנו של גניבה ומכירה, חזקיה אומר ששני כיתות העדים לא נהרגים, ורבי יוחנן אומר ששתי כיתות העדים נהרגים. מה הכוונה? אז כאמור, ההבנה הראשונה מבינה שחזקיה סובר כרבי עקיבא, שכיוון שהתורה אמרה על פי שני עדים וכו' יקום דבר, אז התכוונה דבר ולא חצי דבר. וכאן, כיוון שמעידים על חצי מהתהליך, זה נקרא חצי דבר, וזה בעצם לא עדות. וכיוון שזה לא עדות, אז אם מדובר בעדות אמת, אז לא יהרגו את הגנב, כי זה לא עדות, ואם בסוף יתברר שהעדים הם זוממים, אז גם לא ירגו את העדים, כי כאמור, זה לא עדות. זו דעת חזקיה, לא ירגו לא את העדים הראשונים ולא את השניים. רבי יוחנן לעומת זאת חולק ואומר שהם כן הרגים, ולפי הבנה הראשונה הוא חולק קיצונית, כי הוא סובר כרבנן שחולקים על רבי עקיבא, שלדעתם, כשהתורה אמרה דבר, אז זה לא בא למעט מחצי דבר, אלא אדרבה, זה דבר ואפילו חצי דבר. גם זה נחשב עדות, וממילא, כיוון שזה עדות, כלומר, אנחנו מצרפים את שתי כיתות העדים לעדות אחת, אז בעצם יש פה עדות מלאה על הגניבה והמכירה, ולכן אם זאת עדות אמת, אז ירגו את הגנב, ואם העדים הוזמו, אז יהרגו את העדים, גם את הראשונים וגם את השניים. זה מה שההבנה הראשונה מבינה אצלנו, שוב, שלפי חזקיה, אם העדים הוזמו, אז שתי כיתות העדים לא נהרגים, כי זאת לא עדות, לפי רבי יוחנן שניהם נהרגים, כי זה כן עדות. עכשיו, מה לגבי בן צורר ומורה? אז אומרת הגמרא שבבן צורר ומורה, חזקיה קצת יודע לרבי יוחנן, וזה ששם את העדים השניים כן יהרגו, את הראשונים לא, אלא רק מלכות. למה? כי שם הרי הראשונים חיוו אותו מלכות בפועל, התורה אומרת את זה, ויסרו אותו. ממילא, כיוון שלעדים הראשונים יש משמעות גם עצמאית, אז הם כן נחשבים דבר שלם ועצמאי, וממילא כיוון שהם דבר שלם, אז גם העדים השניים דבר שלם. כך שהעדים הראשונים חיוו את הבן מלכות, וממילא אם הם הוזמו, הם יקבלו מלכות, והעדים השניים חיוו את הבן המיטה, אז אם הם הוזמו, הם יקבלו מיטה. זה מה שחזקיה מודה לרבי יוחנן. אז עד כאן הבנה ראשונה. שוב לסיכום, אצלנו בגניבת נפש ומחירה, חזקיה אומר שאי אפשר לעשות שני גיטי עדים, אלא אין כאן עדות בכלל, לא יעשו לגנב כלום וגם לא יעשו לעדים כלום אם הם הוזמו, ורבי יוחנן אומר להפך, אפשר לחבר אותם וזה עדות אחת, ולכן אם זאת עדות המת הוא ימות, ואם הם הוזמו אז הם כולם יהיו חייבים איתה. זה אצלנו שוב, שאם הם הוזמו לפי חזקיה הם כולם פטורים, לפי רבי יוחנן הם כולם חייבים, ובן צורר ומורה, לכאורה רבי יוחנן יגיד אותו דבר, שהם כולם חייבים איתה, חזקיה יודע לו באופן חלקי שכאן הראשונים יהיו חייבים מלכות אם הם הוזמו, והשניים כן יהיו חייבים איתה, כי כאן לראשונים יש משמעות כי הם חייבו אותו מלכות. עד כאן הבנה ראשונה, אבל בשורה השנייה בעמוד ב' בא רב פאפה וחולק על זה, ואומר, מה פתאום? לא אמור להיות מהבחינה הזאת שום הבדל בין המקרה שלנו למקרה שם בבן צורר ומורה. כמו ששם אתה אומר שחזקיה מודה שהשלב הראשון יש לו משמעות בפני עצמה של מלכות, וממילא גם השלב השני עצמאי והוא מחייב מיטה, אז אותו דבר גם אצלנו. הרי אצלנו השלב הראשון זה דות על גניבת נפש, שזה דבר שלפי חזקיה מחייב מלכות, ממילא זה עומד בפני עצמו, וממילא העדים השניים שמעידים על המחירה, גם זה עומד בפני עצמו, זה דבר שלם ולא חצי דבר, ולכן הם יהיו חייבים איתה. אז בקיצור, רב פאפה מבין שמבחינת העדים השניים אצלנו, אין הבדל בין חזקיה לרבי יוחנן, שניהם יחייבו אותם מיטה. אז מה כן המחלוקת? המחלוקת היא לגבי העדים הראשונים, שלפי חזקיה העדים הראשונים יהיו חייבים רק מלכות, לפי רבי יוחנן הם יהיו חייבים גם כן מיטה. למה? כי לפי חזקיה יש כאן בעצם שתי עדויות נפרדות לגמרי, עדות אחת על הגניבה שמחייבת מלכות, ועדות שנייה נפרדת על המחירה שהיא מחייבת מיטה. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, אמנם בהתחלה העדות הראשונה הייתה רק על גניבה, אבל כיוון שגם יש את העדות השנייה, אז בעצם יש כאן תהליך אחד משותף של גניבת נפש ומחירה, ושני עדים שייכים לזה עכשיו, ולכן שתי כיתות העדים, גם של הגניבה וגם של המחירה, הם שניהם, אם הם הוזמו, יהיו חייבים מיטה, כי הם עכשיו שניהם חלק מדבר שלם של גניבת נפש ומחירה. עכשיו, כל זה מה שרב פאפה אומר אצלנו לגבי גניבת נפש ומחירה. מה לגבי בן צורר ומורה? אז אם מקודם בהבנה הראשונה אמרנו מודה חזקיה בבן צורר, כאן, בהבנה של רב פאפה, אז זה דווקא רבי יוחנן שמודה. כלומר, אומר רב פאפה שבבן צורר ומורה, רבי יוחנן יודע לחזקיה שרק השניים ימותו ולא הראשונים. למה? כי אצלנו הוא כאמור רואה את כל התהליך כתהליך אחד, אבל שם הרי התורה אמרה בפירוש שאחרי העדים הראשונים, אז מלכים אותו. כלומר, מפורש בתורה שהעדות הראשונה שם ממש עומדת בפני עצמה, ולכן שם מודה רבי יוחנן שהעדים הראשונים, אם הם הוזמו, הם רק ילקו, ואילו רק העדים השניים, הם אלו שימותו, זה שם, אבל אצלנו כאמור, לפי רבי יוחנן, זה תהליך אחד, וגם הראשונים וגם השניים, אם הם הוזמו, הם ימותו. עד כאן ההבנה השנייה, והגענו לאמצע עמוד ב', והגמרא מוסיפה שגם אביי מסכים לרב פאפה, שלגבי בן צורר, העדים הראשונים לא ימותו לפי כולם, כי הם בעצם מעידו על מלכות, וזהו. האחרונים כן ימותו לפי כולם, כי מעידו דבר שלם, לחייב אותו מיטה. מה שכן, אביי מוסיף שגם שם כן תהיה מחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן, אם יהיה מקרה שבו בתוך אחד מהשלבים יש פיצול. כלומר, אמרנו שבכל שלב הוא צריך גם לגנוב כסף מההורים, וגם לקנות בזה בשר ויין ולאכול. אז מה קורה אם בתוך הפעם השנייה שהוא עשה את זה, יש שני עדים על הגניבה, ושני עדים אחרים על הקנייה והאכילה. אז כאן זה ודאי כבר כן עכשיו חצי דבר ולא דבר שלם, אז בזה יהיה מחלוקת שלפי חזקיה הם יהיו פטורים, כי הוא כמו רבי עקיבא שצריך דבר ולא חצי דבר, ולפי רבי יוחנן הם יהיו חייבים כי אפשר לצרף שני חצי דברים. כך שבעצם לפי רב פאפה יש לנו שתי מחלוקות בין חזקיה לרבי יוחנן. מחלוקת אחת זה אצלנו לגבי גנב נפש ומחר, שלפי רבי יוחנן שניהם נרגים, לפי חזקיה רק השניים, אבל הראשונים לא, כי מפצלים בין העדויות. מחלוקת נוספת זה לגבי בן צורר ומורה, אם יש פיצול בתוך העדות השנייה, שיש שני עדים על הגניבה ושני עדים על האכילה, שגם שם חזקיה יפתור אותם כי זה שני חצי דבר ואי אפשר לצרף, רבי יוחנן יחייב אותם כי אפשר לצרף שני חצי דבר, ועד כאן כל זה היה לגבי המצב השני שעליו דיברנו, כלומר שוב, המצב הראשון היה שיש קט עדים אחת שמעידה גם על הגניבה וגם על המחירה, זה ודאי מחייב מיטה. המצב השני שעליו דיברנו עכשיו זה שיש שני עדים על הגניבה ושני עדים אחרים על המחירה. עכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', נעבור למצב השלישי, שעוד שנייה נראה שיש בעצם מחלוקת האם דובר כאן במצב שלישי אחר, או שבעצם זה עדיין המצב השני. מה כתוב כאן? אומר רב אסי, עדי מחירה לא נהרגים. ולמה? אומר רב אסי, כי מתוך שיכול לומר, עבדי מחרתי. זה מה שכתוב, שוב, עדי מחירה לא נהרגים, כי הוא יכול לומר, עבדי מחרתי. ולמה רב אסי מתכוון, ולמה הם לא נהרגים? אז כאן יש שתי הבנות שונות לגמרי, רב יוסף ואביי. רב יוסף מבין שרב אסי בעצם מדבר על מה שדיברנו עד עכשיו, שיש שני עדים על הגניבה ושני עדים אחרים על המחירה, שכאמור ראינו מקודם שתי הבנות, לפי ההבנה הראשונה, לפי חזקיה, כל העדים לא נהרגים, כי כל אחד העיד רק על חצי דבר, וחזקיה הוא כמו רבי עקיבא שחצי דבר לא נחשב עדות, ואילו רבי יוחנן אומר שהם כן נהרגים, כי נהרגים גם על חצי דבר, זאת הייתה ההבנה הראשונה. הבנה השנייה, כלומר של רב פאפה, היא אמרה שבאמת עדי המחירה נהרגים לפי כולם, גם לפי חזקיה, לפי רבי עקיבא, כי זה לא נחשב חצי דבר, אלא זה דבר שלם. זה שתי הבנות שראינו מקודם, ועכשיו בעצם בא רב אסי, לפי הבנה של רב יוסף, ופשוט מצטרף להבנה הראשונה. כלומר, הוא אומר שעדי המחירה נחשב חצי דבר, כי מעידים רק על חצי מהתהליך, רק על המחירה, וחצי דבר זה לא עדות, ולכן הם לא נהרגים. זאת הבנה של רב יוסף ברב אסי, ואיך זה נכנס למילים שלו? אז הגמרא לא מפרטת, אבל כנראה שכשרב אסי אמר, כי הוא יכול לומר, עבדים אחרתי, אז רב אסי לא מתכוון שהעדים באמת חשבו שמדובר בעבד שלו ולא באדם שהוא גנב. הם ידעו שהיו עדים על הגניבה, אבל אותם זה לא צריך לעניין, כי מבחינת העדות שלהם, הם העידו רק על המחירה, כלומר מבחינתם זה יכול להיות גם העבד שלו, זה בא לבטא בעצם את העובדה שמדובר פה על עדות רק על חצי מהתהליך, כלומר רק על המחירה ולא על הגניבה, ולכן הם פטורים. עד כאן הבנה של רב יוסף בדעת רב אסי. שוב, לפי זה רב אסי בעצם רק מצטרף להבנה הראשונה שראינו מקודם בדעת חזקיה, שדי המחירה לא נהרגים. אביי לעומת זאת מבין את רב אסי אחרת לגמרי, והוא אומר שכאן מדובר על מקרה חדש, מה שקראנו לו המצב השלישי, וזה שכאן לא היו קודם עדי גניבה ורק אחרי זה עדי מחירה, אלא כאן באו קודם כל עדי מחירה, כלומר אותם עדים באמת לא ידעו שמדובר כאן על אדם שנגנב, וכשהם העידו מבחינתם לא ידעו שהם הולכים להרוג אותם, חשבו שיכול להיות שבאמת הוא מוכר פשוט את העבד שלו, ולכן הם פטורים, והם פטורים לא כי רב אסי כרבי עקיבא שחצי דבר זה לא עדות, אלא הם פטורים גם לרבנן, כי כאן זה אפילו לא חצי דבר, הם פשוט העידו שאדם מכר את העבד שלו, מה הבעיה בזה? הם לא רצו לחייב אותו כלום, ולכן הם פטורים. עכשיו תגידו, אז מה החידוש? ברור שהם פטורים, הם לא רצו לחייב אותו בכלום. עונה הגמרא, החידוש הוא שאפילו שאחרי זה כן באו עדי גניבה, ועוד יותר, אפילו שראינו שבבית דין עדי הגניבה ועדי המחירה ככה קורצים זה לזה בעיניים, אז היינו חושבים שאולי בעצם עדי המחירה כן ידעו שמדובר פה על אדם שנגנב, והם באו לתחמן. בכל זאת הם פטורים, כי הרמיזה הזאת מאחד לשני היא לא נחשבת כלום, ואנחנו לא יודעים שהם באמת ידעו, ולכן הם פשוט העידו שהוא מחר סתם אדם, יכול להיות שזה העבד שלו, ולכן הם פטורים. עד כאן שתי הבנות בדעת רב אסי, שוב, לפי רב יוסף מדובר במקרה שדיברנו עליו עד עכשיו, הם פטורים כי זה חצי דבר כרבי עקיבא, כמו הבנה ראשונה שראינו מקודם. לפי הבאי הם פטורים גם לרבנן, כי כאן הם בעצם לא ידעו כלום, כי הם באו לפני עדי הגניבה. ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנחנקים, והיום דיברנו על מי שגונב נפש ומחרו, ואת הדיון לגבי זה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שלא מספיק שהוא גנב אותו ואז מכר אותו, אלא צריך באמצע גם להשתמש בו, כמו שכתוב, והתאמר בו, ויש מחלוקת עד כמה לפי תנא קמא אפילו פחות משווה פרוטה, לפי רב יהודה דווקא שימוש ששווה שווה פרוטה, ורבי ירמיה שאל, מה אם השימוש זה לא פעולה אקטיבית של הנגנב, אלא עצם הגוף שלו, למשל שהוא נשען עליו כשהוא ישן, והגמרא נשארה בתיקו, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו מי זה הגנב ומי זה הנגנב, וראינו כאן ארבעה דיונים. דיון ראשון, הגנב והנגנב הם בין איש ובין אישה, ראינו מקורות לזה. בדיון השני ראינו שהנגנב יכול להיות גם גר, עבד משוחרר או קטן, אבל לא עבד. בדיון השלישי ראינו מחלוקת אם הוא גנב את בנו, שרבי ישמעאל בן רבי יוחנן מברוקה עדיין מחייב, אבל חכמים פותרים, כי אומר רבי, הפסוק ממעט את מי שממילא נמצא אצל הגנב. ראינו שני מקורות, אחד מכי מצא, אבל דחינו, ולכן המקור השני משמות ונמצא וידו, ורב הוסיף שכיוון שזאת הסברה, אז גם מי שגנב תלמיד שלו הוא פטור ממיתה, כי גם כן הוא נמצא בידו. ודיון רביעי, כאמור מי שגנב עבד פטור, לגבי מי שגנב חצי עבד, רב יהודה מחייב וחכמים פותרים, וראינו מה המקור שלהם, שלפי רב יהודה מאחיו ממעט עבדים וממילא מבני ישראל זה שני מיעוטים לחצי עבד, ומיעוט אחרי מיעוט דווקא מרבה חצי עבד, ואילו חכמים אומרים שמאחיו לא ממעט עבדים, כי הוא אחיך במצוות, וממילא מבני ישראל ממעט עבד וחצי עבד, כך שחצי עבד הוא בחוץ, ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי לגבי המחירה, אמרנו שאם הוא מחר ועדיין ברשות של הנגנב הוא פטור, וגם אמרנו שאם הוא מחר את זה לקרובים של הנגנב עצמו, אז ברייתא אחת אמרה שחייב, ברייתא שנייה אמרה שפטור, ובסוף אמרנו שבעצם גם הברייתא הראשונה אומרת שפטור, כי כתוב גונב נפש מאחיו, הוא צריך להוציא אותו מהמשפחה, לא למכור אותו למשפחה, זה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי חיפשנו מקור לעצם האיסור לגנוב ולמכור, כי הרי בינתיים רק ראינו פסוקים לחיוב המיטה, לא לאיסור, ואמרנו שזה שני פסוקים נפרדים, איסור הגניבה זה בעשרת הדיברות, לא תגנוב, והברייתא הסבירה שמדובר כאן על גניבת נפשות, כי כל ההקשר כאן זה איסורים שמחייבים מיטה, ואיסור המכרה זה ויקרא כפי, לא ימכרו או ממכרת עבד, זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי דיברנו על היחס בין עדי הגניבה לעדי המכירה. כלומר, אם יש זוג עדים אחד שמעיד גם על הגניבה וגם על המכירה, אז ודאי שזו עדות טובה, יהרגו את הגנב, ואם העדים הוזמו, יהרגו את העדים. אבל אם יש שני עדים על הגניבה ושני עדים אחרים על המכירה, אז כאן ראינו מחלוקת בין חזקיה לרבי יוחנן, וגם ראינו מחלוקת בין הגמרא לרב פאפה, במה בדיוק הם מחלקו. אז לפי ההבנה הראשונה, לפי חזקיה, יש כאן בעצם שתי עדויות על שני חצאי דברים, כי זה לא כל התהליך, ולכן זאת לא עדות, לא יהרגו את הגנב, ואם העדים הוזמו, גם לא יהרגו אותו. תם, לפי רבי יוחנן, אין לי בעיה שזה חצי דבר, אפשר לצרף את שתי עדויות, ולכן אם זאת עדות אמת, יהרגו את הגנב, ואם העדים הוזמו, יהרגו אותם, זה אצלנו, לעומת זאת, בבן צורר ומורה. אם יש שני עדים על הגניבה והאכילה הראשונים, ושני עדים אחרים על הגניבה והאכילה השניים, אז כאן אומרת הגמרא, חזקיה יודע לרבי יוחנן, שהשניים כן הרגים, כי הראשונים הם דבר שלם, כי הם בעצם מחייבים מלכות, וממילא גם השניים דבר שלם, ולכן השניים יהרגו. עד כאן הבנה ראשונה. רב פאפה חולק על זה, ואומר שהדין אצלנו צריך להיות בדיוק כמו שם, כמו ששם הראשונים יש להם משמעות כי הם חייבו מלכות, אז גם אצלנו לראשונים יש משמעות כי על גניבה הם גם מחייבים מלכות לפי חזקיה, ממילא מהבחינה הזאת אין הבדל, כולם יודעים שהשניים נהרגים, המחלוקת היא רק לגבי הראשונים, שונים שחיזקי אומר שהם פטורים ממיטה אלא חייבים מלכות, ורבי יוחנן אומר שגם הם נרגים, כי הם כולם חלק מכל התהליך, מצרפים את שני החצאים, זה אצלנו, ולגבי בן צורר, כאן דווקא רבי יוחנן מודה לחיזקי, ששם רק השניים יהרגו, ולא הראשונים, כי שם התורה אמרה בפירוש שהראשונים מחייבים סקילה, כלומר לראשונים יש משמעות עצמאית, וממילא גם לשניים, כך שזה שתי עדויות נפרדות, ורק השניים יהרגו, ולא הראשונים, וגם הבאים מסכים לזה שם. מה שכן, הבאים מוסיף שגם שם בבן צורר כן תהיה מחלוקת בין חיזקי לרבי יוחנן, אם בעדות השנייה היה פיצול בתוך אותו השלב, כלומר שני עדים על הגניבה ושני עדים אחרים על האכילה, שאז חיזקי יגיד שזאת לא עדות, כי יש כאן שני חצאי דבר ואי אפשר לצרף, ואילו רבי יוחנן יגיד שזה כן עדות, כי אין לו בעיה לצרף שני חצאי דבר. ולסיום ראינו מאמר של רב אסי שדי המכירה הם פטורים, וראינו שתי הבנות, רב יוסף הבין שמדובר במה שדיברנו עד עכשיו, ובעצם רב אסי סובר כמו הבנה ראשונה שראינו מקודם, שכן מדובר כאן בחצי דבר, וכרבי עקיבא של חצי דבר הם פטורים, לעומת זאת הבאי אומר שכאן הם פטורים גם לרבנן, כי כאן מדובר במקרה חדש שבו עדי המכירה באו לפני עדי הגניבה, כך שבאמת אולי הם לא יודעו שמדובר באדם גנוב אלא סתם העבד שלו, ולכן הם פטורים אפילו לפי רבנן, כי הם בעצם לא רצו לחייב אותו כלום, ואפילו שאחרי זה באו עדי הגניבה, ואפילו שראינו שהעדים רומזים זה לזה, בכל זאת הם פטורים כל טוב.